שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בנ"ו עמוד ב' במשנה ונסיים 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. הנושא היום ממשיך את הנושא של אתמול של טריפה בעופות, אלא שאתמול הבאנו את המקרים שהם כן טריפה, היום נראה את המקרים שהם לא טריפה. אז נראה קודם את המשנה ואז נחלק את הגמרא לחלקים. במשנה אפשר לומר שיש 6 מקרים, השניים הראשונים הם בעצם מקבילים לשני מקרים שראינו אתמול. מקרה אחד זה לגבי הקנה, שבניגוד לוושת ששם אפילו נקב קטן מטריף, בקנה אם יש נקב שהוא פחות מרוב הרוחב או שיש נקב לאורך הקנה במקום לרוחב, אז זה לא טריפה. מקרה שני שגם את ההפך שלא ראינו אתמול, זה שאם נשכה את העוף חולדה בצורה כזאת שברור לנו שזה לא עשה נקב בקרום המוח, כלומר או שזה בכלל לא היה מול קרום המוח או שזה היה, אבל בדקו וראו שאין נקב בקרום המוח, כמו שראינו אתמול שאפשר לבדוק, אז זה לא טריפה. מקרה שלישי זה לגבי הזפק, שזה איבר שנמצא בסיום הוושת, לשם האוכל מתנקז ואז הוא עובר הלאה למעיים. אז הזפק הוא לא חלק מהוושת, ואם הוא ניקב זה לא טריפה, ורבי מרחיב את זה ואומר שאפילו שהוא ניטה לגמרי, גם כן זה לא טריפה. הראשונים מגבילים את זה ואומרים שזה לא שהוא ניטה לגמרי, כי אז העוף לא יכול לאכול, אז ודאי שהוא טריפה, אלא שחלק גדול ממנו ניטל, אבל האוכל עדיין יכול לעבור דרכו אל המעיים. מקרה רביעי זה שהבטן של העוף נפתחה והמעיים יצאו החוצה, אבל הם לא ניקבו, כי אם הם ניקבו אז זה כן טריפה. מקרה חמישי שנשברו הידיים והרגליים של העוף, ידיים כמובן, הכוונה היא לזרוע שבתוך הכנפיים, גם זה לא טריפה. ומקרה שישי זה לגבי הנוצות, שכאן יש הבדל בין הנוצות הגדולות שיש בהם שדרה לבין הפלומה הדקה שיש על האור של העוף, שלגבי הגדולות העוף קשר לפי כולם, לגבי הקטנות רב יהודה מטריף, כי אומר שזה כמו בהמה בלי אור, היינו בדף נ"ד שזה נקרא גלודה וזה טריפה. האם גם תנקם המטריף? בזה יש מחלוקת ראשונים. אז אלה 6 המקרים במשנה, נחזור להם עוד פעם ככותרות. מקרה ראשון זה לגבי סדקים בקנה, מקרה שני זה כשאין עקב בקרום המוח, מקרה שלישי זה לגבי הזפק, מקרה רביעי זה לגבי יצאו בני מאה, מקרה חמישי שנשברו הידיים והרגליים, ומקרה שישי לגבי הנוצות. עד כאן המקרים במשנה. עכשיו את הגמרא נחלק ל6 סעיפים. 3 הסעיפים הראשונים יעסקו במקרים מהמשנה, שזה הזפק, המעיים ונשברו הרגליים והידיים. הסעיף הרביעי יעסוק במקרה שקשור לידיים והרגליים, והסעיף החמישי והשישי מובאים כאן אגב הסעיף הרביעי. אז אנחנו מתחילים בסעיף הראשון, שזה לגבי המקרה השלישי במשנה של הזפק, שאמרנו שתנקמה אומר שאם יש נקב זה לא טריפה, אבל אם הוא ניטה לגמרי זה טריפה, ורבי יהודה מכשיר אפילו בניטה לגמרי. ועכשיו לגבי זה נראה 2 דיונים קצרים. הדיון הראשון זה כמי ההלכה, ובשביל זה הגמרא מביאה ברייתא, וצריך לשים לב טוב לניסוח. הברייתא אומרת שרבי סימאי ורבי צדוק הורו בתרפחת כרבי בזפק. עוד פעם, הם הורו במקרה של תרפחת כרבי בזפק. מה זה תרפחת? תרפחת זה מקרה של ניטה לרחם, ויש מחלוקת בגמרות אם זה מטריף או לא. ואת המשפט הזה שמורו במקרה של תרפחת, כמו רבי שמתיר במקרה של זפק, אפשר להבין בשתי אפשרויות. אנחנו מסבירים את זה לפי תוספות. מה שברור לפי שתי אפשרויות זה שמתכוונו להורות בתרפחת לכולה, כמו שרבי יקל גם בזפק. מה שלא ברור זה האם הם השתמשו במקרה של רבי בזפק רק כדוגמה לאיזושהי קולה בטריפות, אבל הם עצמם לאו דווקא פוסקים כמוהו, או שהם התכוונו לומר שאנחנו פוסקים לקולה גם בתרפחת, וגם אנחנו פוסקים לקולה כרבי בזפק. אלה שתי האפשרויות, האם הם פסקו לקולה גם כרבי בזפק, ובזה הגמרא נשארת בתיקו, כך שבעצם אנחנו עדיין לא יודעים מה ההלכה. הדיון השני לגבי הזפק זה שכמו שאמרנו, הזפק הוא בעצם איבר שהוא המשך של הוושת, אלא שבזפק זה כמו בלון קטן. וכאמור, אם יש נקב בוושת אז זה כן טריפה, ואילו בזפק זה לא טריפה, אז ממילא צריך להגדיר מה הגבול ביניהם. אז אומר רבי ישוע בן לוי שהגג של הזפק נחשב עדיין כמו חלק מהוושת, ורבי במסביר מה הכוונה הגג של הזפק, אז הוא אומר כל שנמתח עמו, כלומר בפשטות, אם נמשוך את הוושת, אז החלק שקרוב אליו בזפק וימשך איתו, כלומר ימתח איתו, הוא עדיין חלק מהוושת. החלק שלא ימתח בגלל שמשכנו, כלומר החלק שהוא כבר לא כל כך צר, רק משם והלאה, זה נקרא הזפק. עד כאן הסעיף הראשון בגמרא לגבי הזפק, התלבטנו כמי הלכה והגדרנו את הגבול, ואנחנו עוברים לסעיף השני, שזה לגבי יצאו בני מאה שאמרנו שהיא קשרה. בסעיף הזה נראה הגבלה קצרה אחת ועוד 2 דברים אגביים. אז ההגבלה של הדין במשנה זה שאומר רבי שמואל ברב יצחק, שמה שאמרנו שהיא קשרה זה בתנאי שכשהוא מחזיר את המאיים, הוא מחזיר אותם לפי הסדר והוא לא עושה משהו הפוך, זה שהוא מחזיר אותה לפי הסדר והוא לא עושה משהו הפוך, כי אז היא כן מתה מזה והיא תהיה טריפה. הוא לומד את זה מהפסוק, הוא עשך, הוא עשך והיכונניך, שיש כוננים בתוך הגוף, כאילו מדפים, כלומר שכל איבר יושב במקום המדויק לו, ואם זה לא לפי הסדר, ואם זה לא לפי הסדר, אז העוף ימות. זאת הערה לגבי המשנה. עכשיו, אגב זה, הגמרא מביאה עוד שתי הערות. הערה אחת זה שיש עוד דרשה על אותו פסוק. הערה אחת זה שיש עוד דרשה על אותו פסוק של הוא אסך ויכון הנקה, שזה לגבי עם ישראל שהיא ככרח, כלומר כעיר שיש בה הכל. שהיא ככרח, כלומר כעיר שיש בה הכל, כלומר הכהנים, הנביאים, השרים, המלאכים, כולם באו מתוך עם ישראל ולא מבחוץ. הערה שנייה זה שהגמרא מביאה סיפור על אדם שנפל ממקום גבוה וזה פצע לו את הבטן והמעיים שלו יצאו החוצה ובא אדם אחר ובשביל להציל אותו עשה כאילו שהוא שוחט את הבן שלו וכך אותו אדם שנפל כל כך נבל ומהבעלה המעיים שלו נמשכו חזרה פנימה כמו שהם אמורים להיות ואז הוא תפר לו את הבטן והכל היה בסדר. אגב, הבית יוסף מסיק מכאן גם הלכה למעשה לגבי בהמות, לא ניכנס לזה כאן. הסעיף השלישי בגמרא מתחיל בשורה השנייה בנון זין עמוד א', גם הוא מפרש מקרה במשנה, וזה המקרה של נשברו רגליה או ידיה. גם כאן הגמרא מביאה הגבלה, וזה שבמקרה שנשברו הרגליים, רב היה בודק בצומת הגידים לבדוק שכל 16 הגידים עדיין מחוברים. מה זה בדיוק צומת הגידים? כדאי להסתכל בגמורות עם הציורים או בשיחת חולין. כאן רק נאמר שזה מתחת לשוק או מה שהיום קוראים פולקה לבין הקטע שבו מתחיל כף הרגל של העוף. במקום הזה מתחברים 16 גידים שמגיעים מלמעלה, ורב באיזשהו היה בודק מניח שתי הנחות. הנחה אחת זה שאם הגידים נקראו אז זה טרף, הנחה שנייה שאם נשברה הרגל אז יש סיכוי טוב שהגידים נקראו ולכן הוא היה בודק. עד כאן הסעיף השלישי בגמרא, בזה הגענו לשורה החמישית בעמוד א', ואנחנו עוברים לסעיף הרביעי. הסעיף הרביעי מדבר על שמוטת ירך וגב, כלומר לא שהידיים והרגליים נשברו, אלא פשוט שהם נשמטו מהמקום, כלומר מהחיבור שלהם עם העוף, עוד מעט נראה איך זה קשור לסעיף הקודם. עכשיו קודם כל נקדים מה הדין בבהמה, ואחר כך נראה מה הדין בעוף. אז לגבי בהמה, עכשיו קודם כל נקדים מה הדין בבהמה, אחר כך נראה מה הדין בעוף. אז לגבי בהמה יש הבדל אם זה קרה ביד או בירך. אז לגבי בהמה יש הבדל אם זה קרה ביד או בירך, כלומר ברגל. אם זה קרה ביד אז הבהמה כשרה, אם זה קרה בירך אז הבהמה טרפה. זה הדין בבהמה. עכשיו מה הדין בעוף? אז גם כאן נחלק את הדיון בין היד לבין הרגליים. אז לגבי הידיים, בגמרא אגב זה נקרא גפיים, כלומר כנפיים, אבל כאן בשביל הפשטות נקרא לזה ידיים, בכל אופן לפי כולם צריך להחמיר יותר מאשר בידיים של בהמה. למה? כי אמנם אין בעיה מצד היד עצמה, אבל בעוף יש בעיה אחרת, כי חוץ מהריאות יש כל מיני סקיקי אוויר שמפוזרים בגוף של העוף, שניים מהם נמשכים מהריאות אל תוך חלל העצמות של הזרוע, וממילא אם תולשים את העצמות של הזרוע זה יכול גם למשוך את הריאה וליצור חור, ולכן רב יהודה בשם רב אומר שהיא טרפה, שמואל ורב יוחנן גם כן חוששים, אבל הם לא מטריפים מיד, אלא הם אומרים, תבדוק האם יש חור. איך בודקים? פשוט נושפים אוויר לתוך הקנה ורואים שהריאה מתנפחת. אם יוצא אוויר, זה אומר שיש חור. בזה סיימנו לגבי נתלשו הידיים, כלומר הכנפיים, ועכשיו אנחנו עוברים לנשמטו הרגליים, בגמרא זה נקרא ירך. עכשיו רק נשים לב שכאן בסוגיה נעשית הילוק קצר, התחלת הסוגיה זה בתחילת עמוד א', אחר כך מהשורה התשיעית ועד אמצע עמוד נעשית הילוק, ואחר כך בסעיף הבא נחזור לזה. אז מה הדין אם הרגל יצא מהמקום? אז גם כאן יש מחלוקת אמוראים, כאן המחלוקת מאוד רחבה, כלומר הגמרא מביאה הרבה דעות לכאן ולכאן, לכן בשביל לסדר נחלק את הדיון על זה לארבעה שלבים. השלב הראשון זה שיש מחלוקת אמוראים, מה רב סבר? רב יהודה אומר בשם רב שהיא טרפה, ורב הונה אומר בשם רב שהיא קשרה. עוד פעם בשביל שנזכור, רב יהודה מטריף ורב הונה מכשיר. עכשיו הגמרא מספרת שרבא, הבן של רב הונה, שאל אותו, הרי שמעתי שרב יהודה אמר בשם רב לא כמוך אלא שזה טריפה, ואמר לו רב הונה, נהר הנהר העופה שתי, ומסביר רשי שהכוונה היא שרב יהודה טעה, כי כשרב בא לבקר בפומפדיטה וראה ששם הם מחמירים, אז רב לא אמר שום דבר, אז רב יהודה מזה הבין שגם רב מחמיר כמוהו, אבל באמת רב לא מחמיר. כך דעת רב הונה. בכל אופן עד כאן השלב הראשון בדיון על שמוטת ירך, עוד פעם רב יהודה בשם רב מטריף ורב הונה בשם רב מכשיר. השלב השני זה שלכאורה מזה יש נפקמינה לגבי בדיקת צומת הגידים, וזה בעצם הסיבה שהבאנו את הסוגיה הזאת כאן. נזכיר שאמרנו בסעיף הקודם שלמרות שהמשנה אמרה שאם נשברה הרגל זה בסדר, בכל זאת רב היה בודק את צומת הגידים בשביל לבדוק. בכל זאת רב היה בודק את צומת הגידים בשביל לבדוק שהגידים לא נשברו, והגמרא כאן מביאה שגם רב ירמיה בר אבא היה עושה את זה. עכשיו על זה הקשר רבי אבא, אם אתה אומר כמו רב הונה שאפילו שכל הירך יצא מהמקום בכל זאת היא קשרה, אז לכאורה ברור שאם רק נקראו הגידים היא עדיין צריכה להיות קשרה, אז למה אתה בודק את צומת הגידים? זה מה שהקשר רבי אבא לרב ירמיה, ורב ירמיה ענה לו בשני שלבים. בהתחלה הוא אמר לא יודע איך לענות לך, אבל עובדה היא שרב אמר במפורש לגבי המשנה בעין וף שגם בעוף כמו בבהמה אם ניטל צומת הגידים אז זה מטריף. זה שלב ראשון בתשובה שלו, שזה לא הוא המציא אלא רב אמר במפורש שזה מטריף. שלב שני הוא אומר, וגם רבי ירמיה הציע את זה בעצמו, לגבי הסתירה שאמרת, איך יכול להיות שמצד אחד אם כל הירך ניטל זה כשר, ואם רק צומת הגידים ניטל זה טרף, זה לא קשה. כשכל הירך ניטל זה קרה במפרק, שזה עושה פחות נזק והיא יכולה לחיות ולכן היא לא טרפה. לעומת זאת, אם צומת הגידים נחתך, זה לא קרה במפרק וזה כן עושה נזק ואז העוף טרף. עד כאן השלב השני בדיון לגבי שמותת ירך, שאמרנו שלמרות ששמותת ירך לפי רבון הקשרה, זה לא סותר את זה שמצות הגידים נקרא, זה טרף. השלב השלישי זה 4 שורות לפני סוף עמוד א', וזה בעצם המשך השלב הקודם, מסופר שאותו רבי אבא עלה לארץ ישראל, ושם הוא פגש רבי זיירא, ושם רבי זיירא אומר לו להפך בדעת רבונה, כלומר הוא אומר שהוא שמע בשם רבונה, בשם רב, שהיא טרפה. אז אומר לו רבי אבא, מה פתאום? אני שמעתי בבבל ישירות מרבונה בשם רב שהיא קשרה, ואז גם רבי אבא מספר לו את כל הדיון שהיה בינו לבין רב ירמיה. בסוף אומר רבי זיירא, בסדר, אז אולי רב הונה לא אומר כך, אבל רבי חייא בר אשי אמר בשם רב שהיא טרפה. עד כאן השלב השלישי בדיון של שמותת ירך. בינתיים אמרנו שרב יהודה בשם רב אומר שהיא טרפה, ועכשיו הוספנו לזה גם את רבי חייא בר אשי, ועכשיו הוספנו לזה גם את רבי חייא בר אשי, ולעומת זאת רב הונה אומר בשם רב שהיא קשרה. עכשיו בשלב הרביעי שמתחיל בשליש העליון של עמוד ב', נראה עוד דעות לכאן ולכאן ונראה מה הלכה למעשה. אז מצד אחד רבי יעקב ברידי אומר בשם רבי יוחנן שהיא טרפה, מצד שני, רבי חנין אומר בשם רבי שהיא קשרה, ואפילו אומר שרבי הכשיר לו בפירוש תרנגולת שלו. ולסיום, הלכה למעשה, הגמרא הביאה דיון אחר שבהמשך נראה אותו, ותוך כדי אותו דיון, רבי יהושע בן לוי מזכיר בדרך אגב גם את הנושא שלנו, והוא אומר במילים האלה, הלכה רווחת בישראל שהיא טרפה. אז בזה סיימנו את 4 השלבים של הדיון לגבי שמותת ירך, שההלכה רווחת בישראל שהיא טרפה. אז בזה סיימנו את הסעיף הרביעי של הסוגיה לגבי שמותת ירך וגף. הגענו בערך לשורה החמישית מתחילת השורות הרחבות בעמוד ב', אנחנו אומרים בערך כי עוד מעט גם נחזור עוד פעם כמה שורות אחורה, אבל לפני זה נחזור לעמוד א' ונשלים את מה שקפצנו מהשורה התשיעית ועד אמצע העמוד. שם בעמוד א', אגב מה שלמדנו שאם הכנף נשמטת זה יכול לפגוע בריאות, אז הגמרא מביאה דיון קצר לגבי טריפה בריאות אצל עוף. אז הגמרא מביאה את חזקיה שאומר את המשפט הבא, אין ריאה לעוף. עוד פעם, אין ריאה לעוף. ואז אומר לו רבי יוחנן, ברור שיש, הריאה נמצאת שם, אפשר לראות אותה, היא אדומה בין הכנפיים. עכשיו, מה חזקיה התכוון כשהוא אמר שאין ריאה לעוף? אז הגמרא מביאה 3 אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא התכוון כפשוטו, כלומר שבאמת לעוף אין ריאות, אבל מיד הוכה הגמרא, הרי ברור שיש לו ריאות, רואים את הריאות. אז אפשרות ראשונה בינתיים דחינו, לכן אפשרות שנייה זה שהוא התכוון מבחינה הלכתית, כלומר שאין טריפה בריאה, כלומר שאם יש נקב בריאה זה לא מטריף, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי הגמרא מביאה ברייתא שגם הבאנו אתמול, שרבי אומר שכל הטריפות שיש בבהמה יש גם בעוף, וממילא ודאי שיש גם טריפה בריאות של העוף. אז את האפשרות השנייה גם דחינו, ולכן מביאים אפשרות שלישית, וגם אותה נדחה, וזה שכשהוא אמר אין ריאה לעוף, הוא התכוון שאם העוף נופל מגבוה או שנשרף באש, אז יש טריפויות שצריך לבדוק, אבל בעיות בריאות לא צריך לבדוק, כי בעוף הריאות מאוד מוגנות על ידי הצלעות. זאת האפשרות השלישית. הבעיה עם זה, זה שאז התגובה של רבי יוחנן לא מובנת, כי הרי נזכיר שחזקיה אמר אין ריאה לעוף, ורבי יוחנן אמר ודאי שיש, נמצאת שם בין שני הכנפיים. אז ברור מהניסוח של רבי יוחנן שהמחלוקת ביניהם היא לא האם צריך לבדוק את הריאות, אלא כפשוטו, האם יש ריאות שחזקיה אומר שאין, ורבי יוחנן אומר שיש. כלומר בעצם זה מחזיר אותנו לאפשרות הראשונה, שחזקיה התכוון כפשוטו שאין ריאה לעוף, ובאמת אומר רבי יוסי ברבי חנינה שחזקיה לא היה בקי בעופות. עד כאן הסעיף הזה בסוגיה לגבי ריאה בעוף. עכשיו רק תראו בהערות של שוטנשטיין שהוא מביא חתם סופר שאומר שברור שחזקיה ידע באמת שיש ריאה לעוף, הרי מספיק שהוא יפתח פעם אחת עוף הוא ידע שיש ריאה, אלא שהוא סבר שבגלל שהמבנה של הריאה שונה משל בהמה זה לא מוגדר הלכתית כריאה, ורבי יוחנן אמר שכן. בכל אופן עד כאן הסעיף החמישי, ואנחנו עכשיו קופצים חזרה לעמוד ב' לחמש שורות לפני השורות הרחבות לסעיף השישי והאחרון להיום. אמרנו מקודם בסיום הסוגיה של שמותת ירך שהגמרא מביאה את רבי יהושע בן לוי לגבי הקשר אחר, ושתוך כדי הוא גם מזכיר את שמותת ירך. עכשיו נראה מהו אותו הקשר, וגם אגב זה נראה עוד שני דברים קטנים ובזה נסיים. אז ההקשר שעליו הוא דיבר זה לגבי המשנה בנ"ד עמוד א', ששם ראינו שאם נסדקה הגרגרת, כלומר חתך לאורכה, אז שם אם נסדקה עד גודל של איסר האיטלקי זה כשר, ועל זה שאל רבי יוסי בן נהוראי שהייתה אצלם איזושהי כבשה שנסדקה יותר מזה ושמו לה קרום על החתך והיא חיה. הייתה? אז הוא שואל את רבי יהושע בן לוי, איך זה יכול להיות? הרי חז"ל אמרו שרק עד איסר האיטלקי. ענה לו רבי יהושע בן לוי, אל תפקפק בשיעורים של חז"ל, אתה הרי לא ראית כמה זמן היא חיה אחרי זה, כנראה שהיא חיה רק עד י"ב חודש, כי הרי כל טרפה יכולה לחיות עד י"ב חודש. וכדוגמה לזה רבי יהושע בן לוי הביא גם את מה שדיברנו לגבי שמותת הירך, שכאמור הוא אמר שההלכה רווחת בישראל שהיא טרפה, כלומר שהיא אמורה למות, ולמרות זאת רבי שמעון בן חלפתא עשה למקרה כזה סוג של קיבוע והיא חייתה, ואומר רבי יהושע בן לוי, כמו ששם ודאי הכוונה הייתה שהיא חייתה אבל רק עד י"ב חודש, גם כאן במקרה של הסדק בקנה ודאי שהיא חייתה רק עד י"ב חודש. אז זה ההקשר שעליו דיבר רבי יהושע בן לוי, ועכשיו אגב זה שסיפרנו על רבי שמעון בן חלפתא שעשה קיבוע לאותו עוף, הגמרא מספרת שהיו מכנים אותו עסקן בדברים, כי הוא עשה כל מיני ניסויים כאלה בבעלי חיים, והגמרא מביאה שני מקרים כאלה, הראשון גם כן קשור למשנה שלנו לגבי המקרה שנשמטו הנוצות של העוף. נזכיר שאמרנו במשנה שאם הנוצות הגדולות נשמטו אז העוף כשר, אבל אם הנוצות הקטנות נשמטו אז רבי יהודה היה מטריף, כי הוא אמר שזה כמו בהמה בלי אור. אז רבי שמעון בן חלפתא רצה להוכיח שזה לא נכון, אז הייתה לו תרנגולת שנשמטו הנוצות הקטנות שלה והוא עטף אותה בסוג של אור, והיא באמת חייתה ואפילו גידלה נוצות חזקות יותר, ומזה שהיא גידלה נוצות חזקות יותר זה הוכיח שהיא לא באמת הייתה טריפה. זה הניסוי השני של רבי שמעון בן חלפתא. ניסוי שלישי ובזה נסיים, זה שרב משרשי מספר שרבי שמעון קרא את הפסוק לחל נמ לעצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל, ובכל זאת היא כל הזמן חרוצה ועובדת, והן לא גזלות אחת לשנייה, אז הוא רצה לבדוק, האם באמת אין לה קצין או איזשהו מלך שמולך עליהם, אז מה הוא עשה? הוא ידע שנמלים אוהבים צל, אז הוא בא לאיזשהו כן נמלים, והוא שם מעליהם צל, אז יצאה איזושהי נמלה וראתה את הצל, ולפני שהיא הספיקה לקרוא לחברות שלה, הוא סימן אותה עם איזשהו צבע. אחר כך הנמלה נכנסה לה, כן, וקרא בשמחה לכל החברות שיש צל, ולפני שהם יצאו, רבי שמעון הוציא את הצל, ואז כשכל הנמלים יצאו, אז הם ראו שאין צל, אז הם חשבו שהנמלה עבדה עליהם, אז עשו עליה לינץ' והרגו אותה. עכשיו, מזה שהם הרגו אותה בלי לקבל איזושהי פקודה מהמלך, אז הוא הבין שבאמת אין לנמלים מלך. זה הניסוי שרבי שמעון עשה בשביל להוכיח את הפסוק, אבל רב אח אברי דרבא דוחה את הניסוי משלוש סיבות. הוא אומר, קודם כל, יכול להיות שהמלך כן היה שם ואמר להם. דבר שני, יכול להיות שהם קיבלו רשות מראש מהמלך, שאם נמלה עובדת עליהם אז אפשר להרוג אותה. ודבר שלישי, אולי זה בדיוק היה תקופת המעבר בין מלך למלך. אולי זה פשוט היה תקופת המעבר בין מלך למלך. ממילא, אל תנסה להוכיח את הפסוקים, פשוט יסמוך על שלמה המלך שאמר את זה ברוח קודשו. בזה סיימנו את סעיף ו' תוגיה, הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. דיברנו היום על הדברים הקשרים בעוף, חילקנו את הגמרא לשישה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על הזפק, שלפי תנא קמא זה כשר אם יש נקב, לפי רבי גם אם הוא כמעט ניטה לגמרי, הגמרא נשארה בתיקו האם פוסקים כרבי או לא, וגם הגדרנו את הגבול בין הוושט לבין הזפק. בסעיף השני דיברנו על יצאו בני מאה, ורבי שמואל הגביל את זה בתנאי שהוא לא החזיר אותם הפוך. בסעיף השלישי דיברנו על ישברו רגליה וידיה, וגם את זה הגבלנו שרב היה בודק את צומת הגידים ברגליים. בסעיף הרביעי, אגב מה שדיברנו על צומת הגידים, דיברנו על מה קורה אם נשמט כל היד או כל הרגל, שבבהמה אמרנו שביד זה כשר ובירך זה טריפה. לגבי עוף, ביד, כלומר בכנף, אמרנו שיש כאן בעיה שזה יכול לעשות כיף בריאות, ולכן רב יהודה בשם רב הטריף, שמואל ורבי יוחנן אמרו שפשוט צריך לבדוק על ידי ניפוח. לגבי שמוטת הירך, ראינו הרבה מוראים לכאן ולכאן, נסכם אותם, מי שאמר שהיא טריפה זה רבי יהודה בשם רב, ואחר כך רבי זייר עכשיו שגם רבונה אמר את זה בשם רב, אבל רבי אבא תיקן אותו, אז הוא אמר את זה בשם רבי חייא בר אשי בשם רב, ובהמשך גם רבי יעקב בר אידי בשם רבי יוחנן, ובסוף גם רבי שואל לוי אמר שכך הלכה רווחת בישראל. מצד שני ראינו שרבונה בשם רב אמר שהיא קשרה, וכך גם מביא גם רבי אבא בשם רבונה בשם רב, וכך גם רבי חנינה בשם רבי, אבל כאמור הלכה רווחת בישראל שהיא טריפה. תוך כדי הסוגיה הזאת גם אמרנו שלמרות שרבונה אומר שהיא קשרה, עדיין זה לא סותר שאם יקראו הגידים בצומת הגידים שהיא טרפה. בסעיף החמישי דיברנו על ראה בעוף, שחזקיה אמר שאין ראה לעוף, ניסה להתחמק מזה שהוא התכוון לזה כפשוטו, אבל בסוף נאלצנו לומר שהוא באמת התכוון לזה כפשוטו. כאמור, תראו חתם סופר שהוא התכוון לזה מהבחינה הלכתית, לא המציאותית. בכל אופן רבי יוחנן אומר שכן יש ראה בעוף, אם יש נקב בראה זה כן מטריף. ולסיום, בסעיף השישי ראינו סוג של פיקפוקים על הטריפויות של חז"ל מניסויים מדעיים, שרבי יוסי בן אורי שאל לגבי רחל שהייתה בסדק בקנה שהם שמו לאיזשהו קרום והיא חייתה, אבל אמר לו רבי יהושע בן לוי, זה לא באמת עזר, זה רק עזר עד י"ב חודש, כמו שגם הקיבוע שרבי שמעון בן חלפתא עשה. כמו שגם הקיבוע שרבי שמעון בן חלפתא עשה לגבי שמותת הירך, גם כן רק עזר עד י"ב חודש. ובדרך אגב ראינו עוד שני ניסויים של רבי שמעון בן חלפתא שהיה מכונה עסקן בדברים. דבר אחד זה שהוא עטף באור תרנגולת שהורידו לה את כל הנוצות הקטנות והוא ראה שהיא לא טריפה, ובזה הוא חלק על רבי במשנה שאמר שהיא טריפה. ודבר שני, הוא עשה ניסוי עם הנמלים בשביל להוכיח שבאמת אין להם מלך, אבל רבה חברי דרבא דחה את הניסוי שלו כל טוב.